יעקב, יוסף בן 17 שנה היה, רואה את אחיו בצום, והוא נער את בני וילם ואת בני קלפה, משה אביו, והווה יוסף את דיבתם רעה אל אביה. אומר רש"י, אלה תולדות יעקב. תולדות יעקב, אומרים, אלה תולדות נוח. תולדות, אפשר להבין תולדות בשני אופנים. באופן פשוט, תולדות זה ילדים, אלה התולדות שלו, אלה הילדים שלו. אפשר להבין תולדות, אלה המעשים שלו, גם המעשים של האדם זה התולדות שלו. כמו אצל נוח אומרים, איש צדיק תמים היה וכו'. כאן הוא מדבר, רש"י אומר, תולדות יעקב, אם דובר על ילדים, אז איפה כל הילדים? דובר כאן רק על יוסף. אלה תולדות יעקב יוסף. מה עם כל הילדים? רש"י באמת מתייחס לעובדה הזאת, שהוא לא מפרט כאן את כל הילדים שלו, רק את יוסף. מדגיש את העניין של תולדותיו, התולדות שלו, זה יוסף. ואלה של תולדות יעקב, אלה יישובי וגלגוליהם, עד שבאו לכלל יוסף. סיבה ראשונה, יוסף בן 17 שנה, דהיינו, הסיבה הראשונה זה היה יוסף. תכף נראה מה מיוחד ביוסף דווקא, למה לא מזכיר את הילדים האחרים. בכל זאת, יש כאן עניין של גלגוליהם. גלגוליהם. גלגול. מי יודע מה זה גלגול? מה זה גלגול? מתגלגלים. חיים לפעמים זה גלגולים. מתגלגלים, מתגלגלים. למה? כי כל המהלך כאן, מכאן ואילך, נראה זה ירידה לצורך עלייה. גלגל, איך זה גלגל? מישהו היה פעם בגלגל ענק בלונה פארק או משהו כזה, עולים ויורדים, עולים ויורדים, מתגלגלים, יש ביטוי כזה, מתגלגלים בחיים, ממקום למקום, מתגלגלים. החיים הם לא פשוטים, לא של יעקב, לא של יוסף, לא של עם ישראל, ולא כל אחד. לא פעם בא לכאן תמיד, אומר, תגיד, מאיפה הבאת? מאיפה התגלגלת? איך התגלגלת לכאן? גלגולי גלגולים. אז זה אומר, איזה גלגוליהם, הגלגול שלהם. בוא נראה. אז הוא אומר, אלה גלגוליהם של יישוביהם וגלגוליהם, כן? עד שבאו לכלל יישוב, מה זה יישוב? יישוב הדעת, קביעות, זה נקרא יישוב. לכן קוראים לישיבה ישיבה. למה קוראים לישיבה ישיבה? ישיבה לא מתגלגלים יותר, גמרנו. אתה מתיישב, אתה קבוע, ישיבה, ביטוי ישיבה זה קביעות. בזה נבחן על התלמיד בעצם. ומה הוא נבחן? שהוא לא מתגלגל, מה הוא עושה? מה הוא עושה כל היום בישיבה?
יושב.
יושב, מתמיד. אז הוא אומר, יש שלב של גלגול, מה שנקרא דרך מתגלגלים, יש שלב של אשרי יושבי ביתך. עניין של ישיבה, עד שבאו לכלל ישיבה. יוסף בן 17 שנה, על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים. הקדוש ברוך הוא גלגל כך, ודווקא על ידי יוסף הם התגלגלו למצרים, ובאמת התגלגלו למצרים, אבל הכל לטובה. זאת אומרת, הגלגול שלהם למצרים הוליד את עם ישראל. אם הם לא היו מתגלגלים למצרים, לא היה נולד עם ישראל. היו מתים ברעב בארץ ישראל, חס ושלום. היה רעב בארץ, עוד איזה רעב. ובית, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שדווקא הריבוי של עם ישראל, לבוא לשם 70 נפש ולצאת משם 60 ריבו, הריבוי הזה דווקא יהיה במצרים, ולא במקרה הדבר הזה. דווקא במקום שהוא נראה לכאורה, במקום הגרוע ביותר בעולם, מצרים, בלשון מצרים, צרות, ממתי שערי תומה, שם יהיה הצד של הריבוי. ויש בכל דבר איכות וכמות. והאיכות, כמובן שהאיכות מתחילה, זה לא עניין כמותי, מתחיל אברהם, יצחק ויעקב, האבות, הדבר האיכותי. אבל הריבוי היה צריך להיות דווקא במקום כזה, שלכאורה ירידה לצורך עלייה. אז הריבוי היה דווקא במצרים. בכלל אנחנו צריכים לראות שההולדת של אברהם אבינו הייתה באור כשדים. אור כשדים זה המקום הכי גרוע בעולם. מהצד השני, בבל. מצרים זה הצד השני, גם כן, מצרים, צרות, משני הדדים האלה. אז כאן אברהם נולד באור כשדים, ועם ישראל נולד במצרים. אז שואלים, למה? ואי אפשר להיוולד בירושלים, בשערי צדק, אולי בהדסה עין כרם או הדסה הר הצופים. עדיף שם, נכון? למה עם ישראל צריך להיוולד דווקא במצרים? למה דווקא אברהם צריך להיוולד באור כסדים? למה דווקא רוב הילדים נולדו אצל חרן, בחרן, אצל לבן? מה, זה לא מקריות הדבר הזה. אז בחסידות אומרים שזה עניין של להוציא את הניצוצות, קוראים לזה. זאת אומרת, לחבר את הקצוות, את המקומות הכי גרועים למקור, לשורש. אז דווקא נולדים שם, במקום הכי רחוק, כמו ענף, לחבר את הענף לשורשו. אז דווקא הלידה היא שם בשביל לחבר בין בבל למרכז, לירושלים, או בין מצרים לירושלים, כן. הלידה שם היא מחברת אותנו בעצם למקומות הכי מרוחקים, לחבר אותם אל המרכז, אל המקום. לא, זה נקרא גלגול, התגלגלו למצרים. זה אחר יישוב פשוטו של מקרא להיות דבר דבור על אופניו. המדרש הגדול דורש, תלה כתוב תולדות יעקב ויוסף, ולא במקרה. דווקא הוא מזכיר את יוסף, מדוע? מפני כמה דברים. אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן, אלא ברחל. הרי סוף מעשה מחשבה תחילה. למה בכלל, עם מי רצה להתחתן יעקב? עם לאה או עם רחל? עם רחל. אז בעצם כל מחשבתו, כל עניינו, כל דיבוקו היה בעצם, היה לכתחילה עם רחל, היה מתאים לו רחל יותר. ויוסף הוא הילד הראשון של רחל. אז זה היה בעצם המחשבה הראשונית שלו, שיהיה לו ילד מרחל. אז הוא בעצם, יוסף הוא ממשיכו הטבעי, ובראשיתי הייתי אומר, של יעקב אבינו, כי זה מה שהוא רצה. כן. כל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל. וכתוצאה מזה היה זיו איקונין של יוסף דומה לזיו איקונין, הכרה הפרצוף שלו. היית רואה את יוסף את יעקב, לא היית טועה, אומר זה הבן שלו. היה דומה לו, זיו איקונין שלו. כל מה שהראה ליעקב, לא רק באופן חיצוני, אלא גם צורת הפרצוף. לכל מה שהיה בחיים ליעקב, היה גם ליוסף. מפרט. הראה, זה נסתם וזה נסתם. זאת אומרת, יעקב נסתם על ידי אחי וסב, שנה אותו. והאחים של יוסף שנו את יוסף. זה אחד מבקש להרגו, זה סב את יעקב, וזה אחד מבקשים להרגו, אותו דבר. כן הרבה, בראשית רבה. בוא נדרש בו וישב, ביקש יעקב להישב בשלווה. כמו שאמרנו, אשרי יושבי ביתך, רצה לבוא למכון מאיר, לשבת בשקט וזה, מה קרה? קפץ עליו רוגזו של יוסף, כל הבלגן עם יוסף, מה שהוא עשה לו. מה? צדיקים מבקשים ליישב בשלווה? מה אתם חושבים? תנוחו? אתם באתם לעולם לנוח? זאת לא המטרה, אדם לעמל יולד. אדם בא לעולם להתגבר על קשיים ועל בעיות. הצדיקים מבקשים ליישב בשלווה? אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין הצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים ליישב בשלווה בעולם הזה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, התחיל, איך אומרים, להתגלגל עם כל הצרות של המשפחה וכל הדברים האלה. אני אומר זה גם לחתנים. אתם חתנים, מלא לפני החתונה, שבאים לגן עדן. סוף סוף הגעתי אל המנוחה ולשלווה ולזהו רק חס לחיי משפחה, וואי וואי, איזה בעיות, איזה בעיות, פרנסה, בריאות, ילדים, צער גידול בנים, וואי וואי וואי, הכל מתגלגל. מה אתה, נולדת בשביל לנוח? יושבת על כיסא נוח? מה, בשביל מה נולדנו? להתמודד, לעמול, אדם לעמל יולד. והוא נער, למה הוא מציין שהוא נער? שהיה עושה מעשה נערות. מה זה מעשה נערות? מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה. אני נזכר שאני הייתי נער. הייתי ילד בן 15, 16, משהו, נער. אז באותו זמן, היו חבר'ה, ככה, היו בעוד רוצים להיראות יפה, מה שנקרא. קודם כל מגדלים בלורית, מה שנקרא. מסתכלים בראי, אבל מה, גם היית צריך להיות חסון, היינו תמיד עושים שרירים. מול המראה, לראות של ישראלים יש שרירים. ואני הייתי אז כזה נמוך, מסכן, ולא היה לי, לא הייתי יפה, לא היה לי בלורית שום דבר. אז אמרתי לעצמי, אני זוכר עליי בתור נעד, דוב. יפה כבר לא תהיה, זהו, אתה מקרה אבוד. אז מה אתה תהיה בכל זאת אם לא יפה? אמרתי, אולי אני אהיה חכם. לפחות אני אהיה משהו. כי בגיל הנערות ככה זה טבעי. שנערים רוצים להסתלסל, לראות יפה, מתקשטים. היום שמים ז'ילה כזה, קוצים על השערות, דברים כאלה. נראה לך לפעמים משונה או משהו כזה, או עגילים, אני יודע. כל מיני דברים, אבל זה נערות, מה לעשות? כן, כתוב, יצר לב האדם רע מנעוריו, יש לזה הרבה פירושים, אבל אחד הפירושים זה פשוטו כמשמעו. נער רוצה, כן, כל הדברים האלה. זה יוסף היה. מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, עדיין הוא עושה איפור על העיניים, מראה להראות שהוא יפה. את בני בילה, מה זאת אומרת את בני בילה? כלומר, רגיל אצל בני בילה, למה דווקא? אפי שהיו אחיו מבזים אותן והוא מקרבן. הרי המחסים משפחתיים זה מורכבות מאוד. והוא ראה איך שמבזים את בני השפחות. היה להם מתחים בתוך המשפחה, מריבות ועניינים, כמו כל משפחה נורמלית, יש מתחים. אז הוא התחבר דווקא אל החלשים, רובנות כזה. הוא אומר, מבזים אותם, אז אני אהיה דווקא איתם. ואז הוא הציא דיבתן רע, כל רע שהיה רואה באחיו בני לאה, היה רץ אל האבא שלו, מגיד לאביו, שהיו אוכלים עבר מן החיים, מזזים בבני השפחות, לקרותן עבדים, וחשודים על העריות, ובשלושתם לקה. על עבר מן החיים ושחטו סעיר עזים, שמכרו אותו, כן, במחירתו, ולא אכלו חי, כן, כדי, ועל דיבה שסיפר עליה, עליהם קוראים אחיהם עבדים, לאבן נמכר יוסף, מידה כנגד מידה. ועל הרעיון שסיפר עליהם, ותישא אשת אדונה ואשת פוטיפה, כן, פוטיפה. דיבתם, כל לשון דיבה, כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה, היה מספר דיבה. מה זה דיבה מספר? זה לשון דובב שפתי שנים. דובב שפתי שנים, ואני זוכר, הרב סיודה, זכר צדיק לברכה. פעם שלח אותי לשליחות באיזה עניין, איזשהו קיבוץ. אז הוא אמר לי ככה, אתה דובב שפתי ישנים. דובב, למה דובב? דובב. דובב שפתי ישנים. בירך אותי, אמר, אתה דובב שפתי ישנים. אני מקווה שלא כמו יוסף. כל דבר היה בא לספר לאבא שלו, כל הדברים הרעים. אבא רצה לספר רק דברים טובים. אנחנו משנה ג' קודם כל כבר למדנו שיש חלקים את קריאת המגילה בין מקומות שנקראים מוקפים חומה ויש מקומות שנקראים פרזים. עכשיו השאלה מה קורה אם בן עיר שהלך לקרח, דיינו אם נמחיש את הרעיון, ירושלים היא מבחינת קרח, היא מוקפת חומה מימות ישוע בן עיר, ותל אביב היא מבחינת פרזים, זה עיר שהיא לא מוקפת חומה. אז בן עיר שהלך לקרח, דיינו, תל אביבי שהלך לירושלים, ובן קרח, ירושלמי, שהלך לעיר. מה דינו מבחינת מתי הוא קורא את המגילה? אז אומרת המשנה, אם עתיד לחזור למקומו, דיינו, שאם בן העיר הולך לירושלים, אבל עתיד לחזור באותו יום, הוא חוזר למחרת בעצם, או אפילו באותו לילה, לפנות בוקר, הוא חוזר לתל אביב, אז יש לו דין של פרזים, זה נקרא, אז הוא קורא כמו התל אביבי. קורא כמקומו. אותו דבר לגבי ירושלמי. אם הוא עתיד לחזור לירושלים, למרות שיורד לתל אביב, אז הוא קורא כמו ירושלמי. ואם לאו, קורא עמהם. בן עיר שזמנו לקרוא את המגילה ב-14 באדר, שהלך לקרח המוקף חומה שקוראים בו את המגילה ב-15 באדר. ובן כרך, או בן כרך שהלך לעיר שקוראים בו את המגילה ב-14 באדר. שאם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו. דיינו, בן עיר, תל אביבי, ב-14 באדר, אף על פי שהוא נמצא בכרך, בכל זאת הוא קורא כמקומו, דיינו כתל אביב, ב-י"ד, אם הוא עתיד לחזור לתל אביב. ובן כרך ב-15 באדר, אף על פי שהוא בעיר, הוא קורא ב-15, אם הוא עתיד לחזור לירושלים. זה תמצית ההלכה. אומנם דברים יותר מורכבים, כשנגיע לפורים נלמד את ההלכות, הלכה למעשה. אבל לגבי תלמידי מכון מאיר באמת, אז מה שהם נוהגים כאן, הם כאן בעצם מוקפים, דיינו הם חיים בירושלים, הם צריכים לקרוא בירושלים, רוצים לעשות פעמיים פורים, אז מה הם עושים? הם יורדים מתל אביב או מחוץ לעיר, יורדים, עושים בי"ד, וחוזרים לפני קריאת המגילה בט"ו, ואז הם עושים פעמיים פורים, גם פה וגם שם עושים את הפורים. ואם לאו שאינו עתיד לחזור למקורו, קורא עם העין. עם אנשי המקום שהלך לשם. בגמרא מבואר לא שנו שבן כרך שהלך לעיר ועתיד לחזור למקומו, קורא ב-15 ולא ב-14, אלא שעתיד לחזור בליל 14, כמו שציינו כרגע. שהוא עוד חוזר בלילה, אם הוא חוזר למחרת, כל דין אחר. מפרש רש"י שקודם עמוד השחר יצא מן העיר, כגון זה שנו משנתנו שאינו צריך לקרוא עם האם בליל 14, ואילו ביום לא היה שם. והריף כותב שעתיד לחזור בליל 14, ונתעכב, ולא חזר מאיזשהו, מאונס, הוא לא יכול היה לחזור. כלומר שהיה בדעתו לצאת מן העיר בלילה ב-14. במקרה נתעכב שם למחר, כיוון שלא היה בדעתו להתעכב, הרי קורה כמקומו ב-15. אז יש כאן שתי דעות בין רש"י ו... הריף, אבל אין עתיד לחזור בליל 14, כלומר שלא היה בדעתו לחזור למקומו באותו לילה, אלא להתעכב בעיר בתחילה, יום 14, אף על פי שעומד לחזור באותו יום או ביום אחר, קורא עמהן, ב-14 של ימו כפרוז באותו יום. כאן הוא מעריך מאוד בזה, אבל... מהיכן קורא האדם את המגילה? עכשיו, האם קוראים את המגילה בשלמותה או לא? יש כאן שלוש דעות. רבי מאיר אומר, קורא את כולה. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. על מה הם חלוקים בעצם? רבי יהודה אומר, כן, יש פרק, על מה החלוקה? אומר, מסביר כאן, בגמרא מבואר, שכולם דרשו מאותו פסוק, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף. עכשיו, מאיפה מתחיל התוקף? רבי מאיר סובר תוקפו של אחשוורוש, כוחו ויכולתו של אחשוורוש, כמו שבהתחלת המגילה, כל המסיעות וכו'. לכן יש לקרוא את כל המגילה שכולה עוסקת בחשוורוש. רבי יהודה סובר לא, תוקפו של מרדכי, העיקר זה העניין של מרדכי, כוחו של מרדכי. רבי יוסי אומר לא, תוקפו של המן. אבל הלכה היא כרבי מאיר קוראים את ה... מגילה מתחילתה ועד סופה. אמרנו שעם ישראל יש לו תרבות מיוחדת משלו, שהתרבות הזאת היא מגלה את אור השם בעולם. אבל מה, יש מאבקים, זה לא דבר פשוט, בין ישראל ובין אומות העולם, בין דתות אחרות, תרבויות אחרות, ועמים אחרים. שישתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח הבריא על פי תכונתה של האומה, שהן אורחות היהדות שבחיים, מה שנקרא היום מסורת ישראל, באומה בכללה באופן רשמי ובכל צביון של פומבי וביחידים לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדעותיהם, אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי כר נרחב ובטוח בקרבה. אתה רוצה לעסוק במדע, אתה רוצה לעסוק בהשכלה, דברים כללים, בסדר גמור, אין בעיה. בתנאי שיהיה לך עמוד שדרה. בתנאי שיהיה לך שורשים. אתה לא יכול להיות פלורליסטי, אבל פתוח לכל דבר, וכשאתה בעצמך, אין לך את, את היסוד שלך, את העמוד שדרה שלך. אחרי אתה הולך לאיבור. אז היום, מתי אנחנו נעסוק במדע בכל הדברים האלה? שאנחנו נהיה מעוגנים במסורת שלנו, לא רק באופן פרטי, אלא באופן לאומי גם. זה, אני זוכר בשעתו, אני לימדתי בספר תיכון כאן בירושלים. והיה שם מורה למחשבת ישראל, משהו כזה, מורה למחשבת ישראל. פעם הוא אמר לי, בהפסקת מורים, הוא אמר לי, תראה, אני בא ללמד כאן יהדות, דברים כאלה. זאת אומרת, תראה, התלמידים, הם מתעניינים בתרבות של האסקימוסים, יותר מאשר בתרבות של מסורת ישראל. כל כך צר לו, אני אומר. לכל פתוחים, לאסקימוסים, לסינים, לבני, אני יודע, דתות בדרום אמריקה, מאיה, אני יודע, כל מיני דברים כאלה. ומה איתנו? מה עם השדרה שלנו? מה עם המסורת שלנו? ומה עם עמוד השדרה שלנו? למה? כי המגמה הייתה פלורליזם. הכל, לדעת את הכל. וגם יהדות בתוך כל הדבר הזה. מה שהרב אומר, אומר, אדרבה, אתה רוצה לעסוק במדע, בכללות, בדברים כאלה? בתנאי שאתה יהיה לך שורשים, שיהיה לך את המסורת שלך, את התרבות שלך. אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי עיקר נרחב ובטוח בקרבה. כמו שזה שהיה כאן תן הרצאה מפרס נובל, איך קוראים לו? הפיזיקה, המתמטיקאי, איך? הוא נתן כאן שיעור במכון מאיר. היית היהודי, ירא שמיים. והוא עוסק במתמטיקה וכל מיני דברים, זה בכלל לא מפריע לו. לא רק שזה לא מפריע לו, זה מה ש... זה נותן לו מימד נוסף ללימוד התורה. ככה גם האומה. אנחנו רוצים לעסוק במדע, להצליח, להיות ראשונים בכל דבר. מה צריך לעשות קודם כל? ללמוד תורה. לימוד התורה, הוא ייתן לנו את האפשרות להתחבר אל כלל האנושות, כלל האומה, לתרבויות השונות. אבל כשאין לימוד תורה ואין דברים כאלה, זה סכנת נפשות ממש. זאת התבוללות וכל זה. וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה, כלכלתה זה פרנסתה, המיוחדת, דהיינו המסורת, התורה, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית, דהיינו ההשכלה וכל הדברים האלה, שהיא צריכה לה לא פחות מכל עם. גם אנחנו זקוקים להשכלה. אולי עוד יותר, לפי מידת עילויה הרוחני. זאת אומרת, אנחנו עם אוניברסלי, עם כללי, אנחנו צריכים את הכלליות הזאת. אבל התנאי, שקודם כל נפרנס את עצמנו במזון המיוחד לנו, דיינו, תורה, יראת שמיים, אהבת השם, זה תנאי לעסוק באופן כללי, ובאמת גדולי ישראל היו אנשים שעסקו בכלל, הרמב״ם היה רופא, מגדולי הרופאים, הגאון מווילנה, הוא עסק בגיאומטריה, הוציא ספר בגיאומטריה, גדולי ישראל, אבל קודם כל הם היו אנשים יראי שמיים, מלאים בתורה, ומתוך כך הם עסקו בעניין העולמי, הכללי, המדעי.